ערב טוב. שומעים אותי מאחורה? בסדר? אז חזרנו לגודלנו הטבעי. חוויה אחרת, נכון? לארח, ואז שהאורחים הולכים. מה קורה? נראה שהתחילו, נראה לי חג שבועות, יש שם איזה משהו? לא, זה הם. אנחנו לשם. והיא מזמינה אותנו ככה כשאנחנו מקשיבות ומקשיבים לשיחה, לראות שזו הקשבה מדיטטיבית, שזה ככה אומר, הצעה לראות מה זה הקשבה מדיטטיבית, שאנחנו נותנות ונותנים להקשבה להיות פתוחה, ולראות מה רלוונטי, כן? מה נופל בתור משהו שאפשר לתרגל איתו. הרבה פעמים בשיחות, בערב, יש הרבה דברים, יש פה כל מיני מתרגלים ומתרגלות, וההצעה היא לא להרגיש את הצורך לאחוז בכל דבר, או להבין כל מילה, או לתפוס, אלא באמת לתת למילים להיכנס ולראות מה מסייע ומה יכול להיות איזשהו חוט שאיתו אני יכולה להמשיך את התרגול שלי כאן. כי אנחנו במילא שומעים את הדרמה שוב ושוב ושוב, כן? אז היום אנחנו שומעים משהו אחד ובפעם אחרת שומעים משהו אחר, אז הקשבה מהסוג הזה. ואני רוצה לפתוח את השיחה במושג בפאלי, שהוא אן אופדנה וימותי. מי יודע מה זה? תרים את היד. אן אופדנה, רק אחת? אז הנה, אן אופדנה וימותי. וימותי זה שחרור, ואן אופדנה, כן? שחרור באמצעות אי האחזות. והבודה מדבר על השחרור, זה אומר השחרור הוא שחרור באמצעות אי האחזות. אופדנה זה האחזות, ואן אופדנה וימותי. והתרגול שלנו לשחרור באמצעות האחזות, רוצה להציע ערב עוד שני מושגים, ככה שבשבילי הם מלווים אותי בתור מין איזו המשגה כזאת, שאפשר לעבוד איתה בתרגול. אחד, ואל תצחקו למי שלא מכיר, כוס על הבאבנה. אמרתי לא יצחוק בהם. כי השני אנחנו מכירות ומכירים ויפאסנה בהבנה, זה לא מצחיק, זה רציני. שניהם מצחיקים ושניהם רציניים. קוסלה בהבנה וויפאסנה בהבנה. המילה בהבנה ש... יבש היום. בהבנה. מה שמתורגם פעמים כמדיטציה, אבל התרגום היותר מדויק זה פיתוח וטיפוח, וקוסלה זה הפיתוח והטיפוח של המיטיב, קוסלה בהבנה, מצחיק, יש אקוסלה, קוסלה בהבנה, ויפאסנה בהבנה זה הפיתוח והטיפוח של הראייה החודרת, של הראייה הצלולה. אפשר להגיד ששני סוגים האלה של הבהבנה, של הפיתוח והטיפוח, הם בעצם שני אופנים לתרגל אי האחזות בצורות שונות. אז עד עכשיו דיברנו לא מעט על כוס על הבהבנה, ואני אגיד רק כמה דברים, ואני אשים היום דגש על האספקט השני של התרגול, שהוא הויפאסנה בהבנה. אז כוס על הבהבנה הם בעצם הטיפוח, אפשר להגיד הפיתוח והטיפוח, של איכויות שמגלמות בתוכם אי האחזות. אז קחו רגע שנייה, עצמו עיניים, אני אגיד לכם את הרשימה כזאת של איכויות. איך אפשר לחוש איך האיכויות האלה מגלמות בתוכם תנועה שלא אוחזת. תשומת לב. המתה, נדידות, טוב לב, התכוונות אוהבת, חמלה. יציבות, אמון, סבלנות, חיוניות, איסוף, שמחה, סקרנות. החייכויות האלה בעצמן הן מגלמות, ברגעים שהן ככה פורחות בתודעה ובלב, הן מגלמות תודעה שלא אוחזת, פתוחה, יותר מרווחת. וככה מכיוון אחר, תרגום מאוד, מאוד טוב בעיני, הוא לא מילולי, למילה דוקה, הרבה מתורגמת, נכון, כאי נחת, חוסר סיפוק וסבל, כן, כל המרחב הזה של המצוקה והמתח, דוקה. אז תרגום של דונלד רוסברג, שהוא היה פה בארץ, אז הוא אמר, דוקה זה הריאקטיביות. זה התרגום של דוקה. מה זה דוקה? ריאקטיביות. תגובתיות. מעניין, התרגום ממש ממש תרגום, זה לא תרגום מילי, אבל זה בעצם הגדרה מאוד 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 יפה של דוקה. ככה מערערות ומערערים באיכויות שעכשיו מניתי, תשומת לב והמטה, היציבות, השמחה, החיוניות, אלה איכויות שהן לא תגובתיות. רואים את ההבדל? כן, יש בהם איזו הענות פתוחה לחוויה. זה איכויות שמאפשרות לנו לפגוש את החוויה בצורה יותר משחררת. נכון? ככה אתם איתי? הסקרנות והחיוניות והשמחה והכרת התודה, הסבלנות והיציבות, מאפשרות לנו לפגוש את מה שנוכח בחוויה בצורה יותר משחררת. הדרך אחרת להתייחס אליהם, כשהאיכויות האלה, ותבחרו אחת רגע, כזאת שהייתה נוכחת אולי היום, יש אחת כזאת, תעשו לי כזה בראש. אחת להם? אחת. אחת! קטנה, כן. אז רגע אחד להעלות את התחושה של האיכות הזו. נתת לנו להיזכר בה, בגוף, בתודעה. אז אם אנחנו שמות לב ושמים לב שהאיכות הזאת נוכחת, יש איזשהו ריכוך של התנועה של משיכה ותחייה. ריכוך של ההשתוקקות והסלידה. משהו נהיה יותר רך. אתה יודע, פחות נע בין בא לי, לא בא לי. פוש אין פול. שמתם לב? מעניין לשים לב. מתוך ההבנה שתודעה, המילה הגדולה הזאת, שאף אחד לא יודע מה זה התודעה, אולי רצף של רגעים, אז אפשר להבין כמה הקוסה לבהבנה היא גם מאוד, זה תרגול כל כך משמעותי. אם התודעה שלנו הוא רצף של רגעי תודעה, אז רגע אחד של טוב לב יכול לשנות את כל הרצף. נכון? היה רצף, 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 הזדהות, אחזות, אז רגע אחד, שיהיה לי טוב. שיהיה לי לב רך, מרווח.
רך, מרווח.
זה המשפט של שחר. רך, מרווח ופתוח. רגע אחד של הכרת תודה, ופתאום משהו מתרכך, וכל הרצף יכול ללכת לכיוון אחר. וגם אם הוא ממשיך, יש לו איזה הדהוד לרצף של ההתנגדות וההזדהות, יכול מאוד להיות שזה נהיה יותר רך. נכון? שמתם לה כדור, תחיל להעץ. רק כדי ככה להפנות את המבט כמה זה משמעותי, הרגע הזה שבו אנחנו עושים איזשהו שיפט ומזכירים ומזכירות לעצמנו איכות אחרת, יוכל לעשות שינוי בכל הגלגל הזה. לשנות את האופן שהחוויה שלנו מתהווה ונוצרת. שני דפים אותו דבר. אז זה נקודת אור גדולה שהתודעה היא רצף של הרגעים, ושהיא גמישה, ושבעצם בכל רגע אפשר, כן, להפנות אותה ולהטות אותה לכיוון אחר. זה מה שאנחנו עושים ועושות בכל רגע של התעוררות ובחירה להיות בנוכחות, להביא מטה, סקרנות. זה נקודת אור. נכון שזה נקודת אור? תראו לצלכם שהיא לא הייתה ככה. נתקענו עם היאחזות. נתקענו עם הסלידה, אבל זה לא. היא רצף. דבר מתנה דבר מתנה דבר. והתרגול של עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כן, מאפשר לרצף הזה לעשות שיפט. ועושים עוד פעם שיפט ועוד פעם, ואולי מתחיל לנוע לכיוון אחר. ונקודת האור הזאת שבכל רגע נתון אפשר לשמוט משהו ולטפח משהו אחר במקום. יש לנו את התובנה הזו? בכל רגע נתון אפשר, לא תמיד זה קל לנו ומתאפשר, אבל אפשר לשמוט ולטפח משהו אחר. אפשר לשמוט את המחשבה הזאת ולטפח מחשבה אחרת. אפשר לשמוט, כן, את התנועה שנתפסת או סולדת או כועסת, ולטפח מטה וחמלה וסבלנות. זה היה, ככה רציתי רק להתחיל ככה את השיחה שלנו הערב, להזכיר לנו למה זה כל כך חשוב הטיפוח של האיכויות, וזה חלק ממה ש... כן, אגב, אני המצאתי את המונח כוס על הבאבנה. המסורת התרוודית המציאה את הוויפאסנה בהבנה. הבודה לא אמר לא את זה ולא את זה, הוא השתמש הרבה במילה כוסלה, אולי אחת המילים שמופיעות הכי הרבה בקנון, כאילו בסוטות, בדרשות המוקדמות. הוא השתמש במילה ויפאסנה ובמילה בהבנה, אבל החיבורים האלה, אחד של התרוודה ואחד שלי. זה רק כדי לדייק שזה לא, זה לא מגיע מהבודה עצמו, הצירוף של המילים. אבל אני אוהבת להסתכל על זה ככה, על התרגול של טיפוח המיטיב וטיפוח הראייה החודרת. אז ויפאסנה בהבנה. שני רגע, כשאומרים ויפאסנה, תעררו מה עולה בדעתכן ודעתכם. מה זה תרגול ויפאסנה? כל רגע שנייה, אם הייתם צריכים לתת מיני דרמה טוק על מה זה ויפאסנה? זה תהיה שאלה, אני אשאיר אתכם רגע לשאול, זה היה מאוד מעניין אותי לשאול את כולכם. אבל לפני שאני אומרת, מה זה אומר? מה זה ויפאסנה? התרגול שלי. מעניין, עלה לכם משהו? מי שכן כזה, תעשו לי כזה עם הראש כן? מי שלא, שיעשה לא? רגע, תעשו? ומי שכזה? לא ברור, לא בטוח. מעניין, כן? בעצם אנחנו באים לתרגל ויפאסנה, ושאלה, אם זה ברור לנו, מה זה תרגול הויפאסנה? אז עכשיו ככה, זה השיפט בריטריט, שאנחנו נשים את הפוקוס על, על הטיפוח של מה שנקרא אינסייט, או תובנה. אני רוצה להציע הערב להתייחס לתרגול ויפאסנה, לויפאסנה בהבנה, בשני אופנים, שני היבטים. אל תרגישו מבולבלים בסוף, אנחנו נחזור על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בסדר? רק כדי כאן להניח פה, כן, חוטים של, של תרגול. אז ההיבט הראשון של ויפאסנה, זה הטיפוח של המבט הבוחן. של החקירה של החוויה. זה אספקט אחד. מה זה אומר חקירה של החוויה? אז בוא ניקח רגע, כן, רגע של מבט בוחן, ונפנה עכשיו את תשומת הלב לאיזושהי תחושה דומיננטית, למשל, שיש לנו בחוויה. אני מתקרב ומתקרבת אליה עם הסקרנות, שואלת, מה זה? מה יש כאן? איך התודעה שלי פוגשת את התחושה הדומיננטית? אם יש התנגדות, מה היא עושה? אם יש סקרנות, מה היא עושה? זו דוגמה קטנה למבט הבוחן שמתקרב ומתחיל ללמוד מה זה הדבר הזה שאני קוראת לו חוויה. ממה היא מורכבת? איך היא מתהווה? ממה היא נוצרת? תאי הדעות הג'ניה, אומר ככה, לתובנות אין הזדמנות להתעורר כאשר אנו מאוד מרוכזים רק באובייקט אחד, מבלי לחקור או לבחון את מה שמתרחש בחוויה. ממשיך ועוד אומר, מה שחשוב יותר מהחוויה, היא ההבנה שלך את החוויה הזו. אז הוא מאוד מאוד, יש לו, יש לו דגש מאוד מאוד מרכזי על, ה, כן, על המבט המאוד מאוד רחב על החוויה. אתם עכשיו אולי, שוב אני ככה אמרתי את זה בבוקר, ההרחבה של שדה המודעות לכל הגוף וההרחבה של המודעות שלנו בכלל מאפשרת לנו להתחיל לחקור את החוויה. כן, ככל, כי לפעמים כשזה מאוד מאוד מצומצם, אז אני אלמד משהו על משהו מצומצם, וככל שהדשת המודעות שלי יותר רחבה, אני יכולה ללמוד יותר על מה זה הדבר הזה שאני קוראת לו חוויה. ואמרתי בבוקר שמה שמאפשר את החקירה הזאת, זה התשומת לב ההמשכית. אתם זוכרים? זוכרות? למה זה חשוב? עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, להיות במגע עם מה שקורה עכשיו, כדי שאני אתחיל להבין ולראות איך זה מתהווה. אני ככה אגיד לכם כמה נקודות ככה של מה בעצם המבט הבוחן הזה, מה הוא בוחן? אז הוא בוחן המבט הזה ברגע של דוקה. איך הדוקה מתהווה? מה קורה? מה זה הרגע הזה שאני קוראת לו דוקה? איזשהו אופן מי שמכיר את ארבע האמיתות, נכון? זה האמת, לא רק האמת הראשונה, לזהות שיש דוקה, זה לזהות מה המקור לדוקה. אני צריכה להביא מבט בוחן. תודעה לא עושה את זה כל כך מהר לבד. מה היא בדרך כלל אומרת? היא בדרך כלל אומרת, הדוקה זה בגללה. נכון? זה אוקיי. או בגללו. כן? או בגלל הדבר הזה. אז המבט הבוחן, תקרא ושואל, באמת? זה לא שזה אין, זה לא אחד התנאים, אבל האם הסבל הוא באמת בגלל זה? או כשאני מתקרבת, אני רואה מה המקור של הדוקה. מבט הבוחן מתחיל ללמוד איך ניתן להפסיק את הדוקה. אני צריכה לראות מה המקור, כדי שאני אוכל לדעת איך אפשר להפסיק. המבט הבוחן שמתבונן על החוויה ומתחיל לראות איך החוויה שלי מתהווה ונוצרת, כן? בהתהוות השלובה הזאת של תחושה או מגע חושי, תחושה, תפיסה, רגש. איך הדבר הזה נבנה? איך הדינמיקה הזאת פועלת? מה מתנה מה? מה זה רגש? מה זה רגש? מה זה רגש? אתם יודעים שלבודה לא, היה מילה, לא הייתה מילה מיוחדת למילה רגש. יש לו מילה אחת למחשבה, לרגש, להלך רוח, דמה. דמות. זה מעניין. מה זה רגש? מה מורכב רגש? איך הוא נוצר? מה הוא מוחזק? איך הוא מתעצם, איך הוא נחלש. אתם איתי? אוקיי? אז המבט הבוחן שמתקרב ונשאר ברצף של רגעים ובוחן מה זו החוויה הזאת שאני קוראת לרגש. המבט הבוחן שמתחיל לבחון מה הטבע של התופעות שמרכיבות את החוויה. זה יותר מדי? המבט הבוחן את הטבע של התופעות שמרכיבות את החוויה. מה הטבע של מחשבה, של תחושה, של תפיסה, של צליל, של הלך רוח? מה הטבע? ועוד משהו, אני ככה, זה דברים, על כל אחד כמובן אני אפשר לתת שיחה שלמה, זה רק כדי שנבין מה זה המבט הבוחן, לאן, הוא, לאן אני מפנה את, ה, כן, את הראייה החודרת שלי. עוד דבר אחד זה, איך תחושת העצמי שלנו נוצרת ונבנית? מה היא עושה? איזה עולמות היא יוצרת. אז מתוך המבט הבוחן הזה, אני מאוד, תמיד אני מזכירה את המשפט הזה כשאני מדברת על ויפאסנה, זה המשפט של ענאי סנין, שהיא אומרת, מתוך המבט, היא לא אומרת, אני אומרת, מתוך המבט הבוחן, האמירה של ענאי סנין כל כך משקפת את התובנה שעולה, שהדברים הם לא כפי שהם, הם כפי שאנחנו. תמיד כזה, התחילה שכשאומרים את המשפט הזה, זה מספיק. נכון? הדברים הם לא כפי שהם, הם כפי שאנחנו. ואת זה אני יכולה להתחיל לראות רק כשאני מביאה את המבט הבוחן, שרואה איך הדברים מתהווים. ומה הם בכלל דברים? והמשפט הזה, הכל כך יפה, הוא בעצם אומר בכל, כן, הוא אומר לנו כשאנחנו מתבוננים ומתבוננות על החוויה שלנו, אנחנו שמות לב שבכל רגע יש איזשהו הלך רוח, איזשהו מבט, איזושהי צורת הסתכלות. והצורה הזו של ההסתכלות והמבט או הגישה או הלך הרוח, אני בכוונה אומרת את זה בצורה מאוד רחבה, היא מבנה ויוצרת את החוויה שלנו. זה העולמות האלה שיעל אמר, העולמות האלה שמ... כן? מה זה העולם הזה שפעם אחת יש בתוכו מגדל אייפל, ולפעמים יש בו איזה אחו ירוק, ולפעמים יש שם איזה דמות מקובצת, ולפעמים יש שם איזושהי תחושה של מרחב. העולמות האלה, איך הם מותנים על ידי המבט, התפיסה, הגישה, העמדה הפנימית. אז אני אגיד את זה רק ככה בקצרה עכשיו, זה בטח עוד יופיע כאן בהמשך הריטריט, באיזשהו אופן התובנה הזאת היא בעצם, היא ההבנה של הריקות. החוויה היא לא דבר קבוע, אין לה מהות. היא כל הזמן עוצרת ומתהווה, מתוך צורת ההסתכלות, מתוך הלך הרוח, מתוך הגישה. אין חוויה כך, היא כל הזמן נוצרת, נבנית, ומתעצבת מתוך המבט, מתוך הגישה, מתוך צורת ההסתכלות. תן כמה דוגמאות קטנות. תן לכם עוד פעם ככה, שוב, תביאו את המבט פנימה. אני רוצה שתעוררו רגע כדי שזה יהיה, לא יבוא רק דרך המחשבה, אלא גם דרך ההתבוננות עכשיו, וההיזכרות ברגע כזה שראיתי את זה. ראיתי שהחוויה שלי היא לא פשוט כך. אפשר להגיד היא כך, כפי שהיא מתעצבת ברגע הזה. כאשר יש איזשהו כעס או קנאה בתודעה. ננסו להיזכר באיזה רגע כזה שהיה איזה כעס או רוגז או תסכול. איך החוויה שלנו נראית? חוויית הגוף, איך היא נחוות? חוויית העולם. איזה עולם יש כשהתודעה צבועה בכעס? איך האחר או אחרת נחווים כשהתודעה צבועה בקנאה? ואז ברגע של כוסלה בהבנה, היא נזכרת בידידות, בחמלה, במבט מיטי, בעיניים טובות. פתאום צבע אחר צובע את התודעה. איך הזולת, איך האחר, איך האחרת, נתפסת, כשהקנאה מוחלפת בפרגון, כשהסלידה מוחלפת בעיניים טובות. וחוויית הגוף שלי, איזה עולם. זה מדהים כמה מהר אפשר לפעמים לראות את ההתחלפות הזאת של העולם. מכירים את זה שנראה לנו שמישהו עשה משהו, ואז נכנס מידע חדש של המערכת, וכל הצביעה, מכירים את זה, כן? וואו, כן, וואי, צבע שלם. ואז מישהו אומר, משהו אחד שנותן פריט מידע, פתאום בבת אחת חוויה שלי של האדם הזה השתנתה, כן? כל הדבר הזה אחר, בשיפט אחד קטן. ככה זה כל הזמן. פשוט אנחנו הרבה פעמים לא שמים לב ולא שמות לב, ובאיזשהו אופן קשה לנו אפילו, כן, להיות בכנות עם זה, שהדברים הם לא כפי שהם, הם כפי שאנחנו. והם גם יכולים להשתנות ברגע. גם למקובץ וגם לפתוח. אותו דבר, אני רוצה שרגע ככה תיקחו רגע להיזכר, מה קורה כשעולה איזה זיכרון שהוא לא נעים לנו? אל תקחו את הזיכרון הכי קשה, אלא הזכרנו בזה רגע, לא נעים. והזיכרון נובט ועולה כמחשבה לתוך תודעה שהיא מקובצת וכועסת ומתוסכלת. מה קורה לזרע הזה של הזיכרון לתוך השדה הזה, המקובץ? איך זה מתעצם ומתגבש ומתמצק? עכשיו רגע תעשו שיפט, תמחקו רגע, לוח מחיק. מחקנו? עכשיו התודעה מרווחת ופתוחה. אולי יש אפילו שמחה. אותו זיכרון של משהו לא נעים עולה. מה קורה שם? אם זה כמו שזה עולה, זה מתפוגג. אולי משאיר אימפרינט קטן. זה לא מעצב את העולם שלנו. יהיה לך רוח והגישה והאיכות של התודעה, מייצרת עולם אחר. אז מה שמעניין אותנו גם בויפאסנה, בהבנה, בראייה החודרת, זה לא רק לראות איך הסנקרות, כן? איך הדפוסים והנטיות והגישה הפנימית והעמדה וההשקפות מעצבות את החוויה, אלא אני מתחילה ללמוד ולראות איזה צורת הסתכלות, איזה מבט ואיזה גישה מרקחים את היחזות ואת הדוקה. ואיזה צורת הסתכלות ומבט וגישה רק מצמצמים, כן? או מייצרים מייחזות ומבנים דוקה. אז זה לא רק לראות מה הם הסנקרות, אלא לראות איך אפשר לייצר צורת הסתכלות, איך אפשר לעורר תפיסה, איך אפשר לעורר גישה שמרקחת את היחזות, שמרקחת את הדוקה. אתם איתי? כן? אתם עוד בערנות איתי? יש ויריה? ויריה! ככה אג'ן סומדו לפעמים הוא אומר, איך מעוררים ויריה? אומרים, ויריה! אני רוצה להגיד שגם חקירה זה צורת הסתכלות. נכון? עצם המבט הבוחן זה צורה של הסתכלות. התודעה שלנו הרבה פעמים אין לה מבט בוחן. מה היא עושה? היא מיד יודעת. מיד יודעת. אוקיי? קורה משהו, אני אפילו לא מדברת, עזבו רק קורה משהו בחוץ שאני מיד יודעת מה קורה בחוץ. עולה משהו בתוכי, מיד התודעה יודעת. והרבה פעמים הידיעה הזאת, היא באה עם כל המסע, ואז היא מבנה את הדבר שאני יודעת להיות הוא. ואז מה קורה כשאני מביאה את האיכות של הסקרנות והחקירה? עצם השאלה, מה קורה פה? מה זה? זה כבר צורת הסתכלות שמשחררת משהו. נכון? אתם איתי? כן? עצם החקירה והמבט הבוחן, יש בו אספקט משחרר. אחת הדוגמאות שהכי קל לנו לראות בתרגול זה ביחס לכאב. נכון? עולה, מתחיל איזושהי תחושה, מיד התודעה יודעת מה? כאב. היא גם יודעת בדיוק איזה כאב, וכבר אולי יש לי שם אליו, ואז מגיע כל, כן, כל הדפוס שנוצר ונבנה וממצק את הכאב. ואז אני מזכירה לעצמי, רגע, מה זה הדבר הזה? ואני מביאה את המבט הבוחן אל התחושה, אולי אני מניחה את המילה כאב, ואז אני בודקת מה יש שם. אולי זה דוקר, אולי זה מעקצץ, אולי זה מקובץ, אולי יש שם זרימה, אולי יש שם פעימה. ופתאום מה שנראה כאב הוא משהו אחר. ואז אני מתקרבת עוד יותר, ואולי הפעימה הזאת הן הרבה הרבה פעימות. ואולי כשיש הרבה הרבה פעימות, אז זה פתאום לא כל כך לא נעים, אולי זה ניטרלי, אולי זה נעים. נכון? אתם איתי? מה קרה? רק צורת ההסתכלות שלנו השתנתה. רק צורת ההסתכלות. אפשר לקחת את זה גם לתוך רגש, אותו דבר. אני אתן דוגמה דווקא על כאב, כי זה משהו שנראה לי ממש מתחילת התרגול, זה משהו שנורא נורא ברור בהתקרבות אל הכאב, כאב עם המבט הבוחן. כל מה שהשתנה, זה צורת ההסתכלות, וצורת ההסתכלות משנה את החוויה. אז הויפאסנה בהבנה, אני רוצה לקרוא לכם רשימה קצרה, אז תעצמו עיניים. זה עוזר לי דווקא לנסח את זה כרשימה. כל אחד זה עולם ומלואו, אבל אני כן רוצה לשים את זה כאן. ויפאסנה בהבנה כמבט שבוחן, כחקירה, שהיא חודרת את אשליית הקביעות. המבט הבוחן והראייה החודרת שחודרת את האשליה של ממשות, של מוצקות. זה מבט שבוחן וחודר את אשליית השליטה. איזה אשליה, וואו. אשליית השליטה. זה מבט שבוחן ורואה איך הדוקה שלנו נוצרת. ואיך אפשר לשחרר את הדוקה הזאת. זה היבט אחד של ויפאסנה באבל. אפשר יכול להישאר עם עיניים עצומות. איפה כיף. ההיבט השני של ויפאסנה באבל, שהוא קשור, כמו שאתם מבינים, קשר הדוק. התובנה שעולה מתוך המבט הבוחן, בעצם תרגול של צורת הסתכלות שהיא משחררת. תוך הראייה הבוחנת, שראתה משהו. עכשיו אני לוקחת את התובנה ואת ההבנה והופכת אותה לצורת ההסתכלות שלי. זה ההיבט השני. לצורת ההסתכלות שלי. לוקחת את התובנה שעולה מתוך המבט הבוחן, והופכת אותה לתרגול. אתם רואים את ההבדל קצת? גם את הקשר האדוק? אני רוצה להקריא לכם את ההגדרה של רוב הרבה, על ההיבט הזה. במקום למדות ולחכות שתובנות יתעוררו באופן ספונטני, אנחנו יכולות להתכוונן לאופן התבוננות מתוך ההדשה של תובנה מסוימת. והאספקט של המבט הבוחן, של החקירה, משהו מפרק. וכשהתובנות, כן, ביחס לטבע של התופעות, נוכחות ומופיעות, עכשיו אפשר לקחת אותם ולהפוך אותם לצורת ההסתכלות. לאופן הסתכלות שיכול לשחרר ברגע הזה. המשפט הנפלא הזה של מרסל פרוסט, שהוא אומר, מסע לגילוי אמיתי, איננו חיפוש של נופים חדשים, אלא הסתכלות דרך עיניים חדשות. אני רוצה לבקש מאיתנו עוד הרהור. מה ההבדל בין חוויה לתובנה? יש בכלל הבדל? שאלה מעניינת. אני רוצה להציע שבתוך התרגול שלנו יש לנו הרבה מאוד חוויות שהן חוויות מאוד שונות מהתודעה ההרגלית התגובתית. חוויות שפתאום יש של שקט ויציבות. ושמחה, והנאה, ורוגע, ופתיחות. ומאוד מאוד מאוד חשובות, כי הן מאפשרות לנו לדעת צורה ישירה שיש דרך אחרת להיות בעולם. לכן הן מאוד מאוד חשובות, החוויות האלה. והחוויות האלה הן הרעיות, מתוות בגלל תנאים ונסיבות, יכולת להתפוגג. שמתם לב לזה שהם הרעיות? מה אני אעשה עם החוויה אחרי שהיא הסתיימה? אני אתחיל לרדוף אחריה שוב ושוב? זה הטריקיות של התרגול. כמה החוויות האלה הן חשובות ומשמעותיות. שחר הזכיר את זה בסוף השיחה אתמול. כמה החוויות האלה משמעותיות כי הן מזינות אותנו. והן מראות לנו שהתודעה והלב יכולים להיות אחרת בעולם. אבל החוויה משתנה ומתחלפת ומתפוגגת במשהו ומתחלפת במשהו אחר. ואם אני לא לומדת משהו, יכולה להשתמש בלמידה הזאת כדי להתבונן על כל חוויה בצורה משחררת. אז החוויה, אנחנו הופכים להיות מין מחפשי חוויות. זה קורה הרבה. אני מחכה לחוויה הזו שאני מכירה. איך אפשר מצד אחד לטפח, כן, את האיכויות שמאפשרות חוויות שהן משמעותיות ועמוקות ומרווחות ומזינות, וללמוד משהו על החוויה, על הטבע של החוויה, על איך החוויות האלה מופיעות, כדי שאפשר אחר כך לקחת אותן ולהפוך אותן לצורת הסתכלות ביחס לכל חוויה. מה שבאמת חשוב זה החוכמה שמשחררת אותנו, המבט של החוכמה, מבט שיכול לפגוש כל חוויה בצורה שמשחררת. אני מצליחה ככה להעביר את ה... כן? מי שלא, תגידו לי שלא, אני רוצה להיות בקשר עם גם לא. לא שומעים טוב? להגביר? אז אני רוצה להציע עוד ניסוח למה היא תובנה. תובנה היא חוויה שלמדנו ממנה משהו משחרר. תובנה היא חוויה שלמדנו ממנה משהו משחרר. לתת לכם כמה דוגמאות? אז אני רוצה להציע ש... אוי, זה נורא חזק. תובנה היא חוויה שלמדנו ממנה משהו משחרר, יכולה להיות ברמה הפרסונלית. זה קורה לנו המון, גם בריטריט, נכון? כן? חוויה, כן? למדנו משהו משחרר, כן, על עצמנו. אני רוצה להציע כמה תובנות שהן אוניברסליות. בואו נשב כמה רגעים ואני אזכיר לנו את התובנות שאין לי ספק שלכולנו היו. ואיך אנחנו יכולים ויכולות לקחת את התובנות האלה ולהזכיר לעצמנו כדי שהם לא יישארו רק לרגע אחד. אולי היה לנו רגע, הרבה מאוד פעמים והרבה מאוד רגעים, שראינו שלפגוש משהו מכאיב בקבלה ובחמלה, משחרר משהו. שהמכאיב קצת פחות מכאיב שהוא פוגש איכות של קבלה. אז למדנו משהו. שקבלה ושחמלה ושאפשור של משהו מכאיב יכול לשחרר מהמכאיב. זו תובנה. לא רק הרגע של החוויה המשחררת, אלא אני מבינה משהו, ועכשיו אני יכולה לעבוד עם התובנה הזאת, לזכור אותה, להיזכר בה. שמנו לב בדיוק הפוך, שאם אני הודפת וסולדת ומתנגדת למשהו מכאיב, זה יותר מכאיב. זאת תובנה. אני מניחה שכבר ראינו הרבה מאוד פעמים שמחשבה היא רק מחשבה. איך אני חיה את התובנה הזו? מחשבה היא רק מחשבה. מחשבה היא זהה של המוח. זה נכון. זה באמת נכון. מה קורה כשאני זוכרת שמחשבה היא זהה של המוח? חם. זה באמת נכון. זה באמת נכון. עוד תובנה שאני בטוחה שראינו אותה. שכשאני מזדהה עם מחשבה, כשאני מזדהה עם רגש, הוא הופך להיות יותר מוצק וממשי. וכשאני לא מזדהה עם מחשבה או עם רגש, הוא פחות מוצק, פחות ממשי. אז זה מאוד מעניין שברגעים האלה יש פחות הזדהות, יש יותר קבלה והחוויה נהיית יותר מרווחת וחופשית. אז החשיבות היא לא רק של המרווח והחופשי, אלא מה למדתי מאיך הופיע הרווחה והחופש. יותר הזדהות, יותר היאחזות, יותר התמצקות, יותר דוקה. פחות הזדהות, פחות היאחזות, יותר קבלה, יותר אפשור, פחות מוצקות, פחות ממשות, פחות דוקה. שלחת הביתה. כולנו ראינו את זה. מהויפאסנה בהבנה, זה יכול שלנו לזכור, להזכיר ולהתבונן שוב ושוב מתוך הפרספקטיבה. לראות את זה עוד פעם ועוד פעם. משפט של קריסטינה פלדמן שהזכרתי אותה היום, אתם זוכרים שכל רגע של התנגדות מזמין לתרגל מתה. משפט אחר נפלא שלה, מאוד קשה לתרגם את זה לעברית, שהיא אומרת, embody your insights. כי גם תובנות הן הראיות, לא רק חוויות. אז התרגול של ויפאסנה בהבנה, זה to embody the insights. כן? להגשים ולממש את התובנה. לטפח את צורת ההסתכלות החכמה. להיזכר במבט של חוכמה מתוך התובנות שהיו לנו. אז רק הערב אני מציעה לנו את ההיזכרות הזאת ולהיזכר שוב ושוב שמחשבה היא רק מחשבה. שמחשבה היא זהה של המוח. שהכל הראי. Embody your insights. אז אני רוצה להקריא לכם משהו של צ'ינול. הוא אחד עם הורי הסון, שזה הזן הקוריאני החשובים ביותר, מהמאה ככה 13-14. תקשיבו למה הוא אומר. קשה לסלק לחלוטין הרגלים ישנים. אם המתרגלת לא תגביר את מאמציה ותפעיל את כוחה באמצעות החוכמה, איך היא תוכל אי פעם לפוגג את הבורות ולהגיע אל מנוחה אמיתית? ושלווה עמוקה. כפי שנאמר, למרות שהאדם שהתעורר במיידיות, זה המונח פה sudden awakening, למרות שאדם שהתעורר במיידיות זהה לבודה, האנרגיה של ההרגלים, נורא יפה באנגלית זה habit energies, זה הסנקרות, כן? האנרגיה של ההרגלים, אנרגיה שנבנתה במשך חיים רבים, מושרשת עמוק. הרוח אומנם מפסיקה, אבל הגלים ממשיכים לעלות. איך נוכל להזניח את התרגול רק משום שהיה לנו רגע אחד של התעוררות? אחרי ההתעוררות, עליך להיות כל הזמן על המשמר. וכאן הוא משום מדבר על sudden awakening, הוא מדבר על מה שנקרא על סטורי או על קנשו, מי שמכיר את זה במסורת הזן. כן, רגע משמעותי של התעוררות. הוא אומר, איך אפשר הרגע הזה, כי זה נורא יפה הדימוי, הוא אומר, הרוח אומנם מפסיקה, אבל הגלים ממשיכים לעלות. ובעצם התרגול הוא להיזכר ולזכור את אותה ידיעה והתעוררות וחוכמה שוב ושוב ושוב. אז אני אסיים ככה, לחבר לנו את הקוסל הבאוונה וויפאסנה הבאוונה. בואו ניקח ככה את כמה רגעים של שקט לפני שגם נצא החוצה להליכה. באמת באמת זה גביר הקסום הזה ניתן לנו. את התלות ההדדית בין טיפוח של האיכויות היפות ושל הראייה החודרת בצורת ההסתכלות המשחררת. איך הטיפוח של איכויות של סבלנות ואמון וידידות וטוב לב ושמחה והכרת תודה. איך הן מרקחות את התנועה של המשיכה והתחייה, מרקחות את ההיאחזות, את ההזדהות, את ההתמצקות. וכשהתודעה והלב מתרקחים, אז קל יותר לראות בצלילות. לראות, מה זו החוויה הזו? איך היא מתהווה? מה זה תחושה? מה זה רגש? מה זה מחשבה? מה זה מודעות? מה זה תפיסה? וכשהמבט הבוחן והסקרני חודר ככה לרגעים את אשליית המוצקות או הממשות או הקביעות או השליטה, אז האיכויות היפות עוד יותר מפציעות. הרווחה והפתיחות והחמלה והטוב לב והשמחה. אחד מזין את השני. כל הזמן בתלות הדדית. להזכיר לנו ש זה מעניין ומשמעותי בעיניי לראות את תרגול המדיטציה. זה לא כפעולה למשהו בעתיד. אחר כך אני אשתחרר. אלא המדיטציה עצמה היא ביטוי של הערות. היא ביטוי של חוכמה. היא ביטוי של סבלנות. ביטוי של יציבות. תרגול שלנו כביטוי של גמישות, ביטוי של ראייה חודרת, של הסתכלות משחררת. עכשיו, זו המדיטציה, היא מבטאת עירות. והתודעה הערה שטרם נולדה תיוולד ותצמח, וזו שכבר נולדה לא תדעך, רק תמשיך ותפרח.